שיהיו לכ"ז טבת, שנה פשוטה. מתחיל בתחילת פרק י"ז, עמוד 44, מסתיים בדף כ"ג עמוד א', במילים שהם כלי המעשה.
כאשר התחלנו ללמוד את התניא מתחילתו, בעמוד השער של התניא, שם האדמו"ר הזקן כתב שהוא בא לבאר מה המטרה בעצם של כל הספר. אדמו"ר הזקן כתב בעמוד השער שהספר הזה מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה היה בעצם היעד של הספר הזה, להסביר, כמו שהוא אמר, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. זה המשימה של ספר התניא, להסביר איך קרוב מאוד לכל אחד הדבר קיום תורה ומצוות. היה שם גם לשון בסיום של העמוד השער שהוא בא לבאר את זה בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. אז כשלמדנו דיברנו בהרחבה מה הכוונה בדרך ארוכה וקצרה, הזכרנו גם שאחד הביורים שיש על הביטוי בדרך ארוכה וקצרה, שישנם בתניא שני דרכים איך אדמו"ר הזקן מביא את היהודי להסביר לו שזה קרוב מאוד. דרך אחת היא דרך ארוכה והדרך השנייה היא דרך קצרה. אנחנו עכשיו מגיעים בעזרת השם לפרק י"ז, שפרק י"ז לפי הביאור הזה זה הפרק האחרון שמדבר על הדרך הארוכה להסביר איך הוא קרוב מאוד, ומפרק י"ח הוא עובר לדרך אחרת, דרך קצרה. מה המאפיין של הדרך הארוכה? כל מה שמאפיין את הפרקים הללו שאנחנו לומדים עד פה, עד פרק ט"ז שלמדנו כבר בפרק י"ז שאנחנו מתחילים כרגע, המוטו של כל הכיוון הזה בפרקים, מה זה הדרך הארוכה, זה בא להסביר ליהודי שכדי שהוא יוכל להגיע לקיום תורה ומצוות, הוא חייב להגיע למצב שיהיה לו גם התבוננות וגם רגש, שיהיה לו את שני הדברים גם יחד. אם יהיה לו גם התבוננות, יהיה לו גם רגש, אז זה יוביל אותו באופן מלא לקיום תורה ומצוות. זה הדרך הארוכה. נלמד בעזרת השם, כשנתחיל פרק י"ח, אנחנו נראה מהי הדרך הקצרה ומה המיוחד בה. מה דובר בסוף פרק ט"ז, שזה עכשיו יהיה המשך לזה פרק י"ז? בפרק ט"ז אדמו"ר הזקן חידש שלמרות שחשוב ביותר שיהיה ליהודי רגש, רגש דבר שמרומם את המעשים של המצוות, דיברנו על כך שרגש זה כמו כנפיים שמעלה את כל העבודה של היהודי, מכניס בזה חיות, אז דיברנו בפרק ט"ז לפעמים יש מצב שלא מצליחים לעורר את הרגש, מתבונן משהו, בסך הכל המקסימום שהוא מצליח להגיע זה להסכים בשכלו שנכון וראוי ויעל לעשות כך וכך, אבל הוא לא מתרגש, הוא לא מצליח להתרגש. דיברנו על זה בפרק ט"ז, למה הוא לא מצליח להתרגש? כי הנפש שלו מלכתחילה היא כזו שהיא לא תהיה גם מסוגלת להתרגש. הנפש שלו לא יכולה להגיע יותר מאשר להסכמה שכלית, לנטייה שכלית, אבל לא לרגש ממש. האם כשהאדם לא מגיע לרגש הפעיל ממש, הדופק של הלב שלו לא נהיה יותר מהר בגלל שיש לו אהבת השם, רק השכל שלו מבין והוא מגיע למסקנה שראוי ויעל לעשות כך, האם חסר משהו בחיות של המצוות של היהודי הזה? אז אדמו"ר הזקן חידש בפרק ט"ז שלא חסר שום דבר. אם אתם זוכרים, אדמו"ר הזקן קישר לזה את המאמר חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. יש יהודי שיש לו מחשבה טובה, מה זה מחשבה טובה דיברנו? שיש לו רק בראש במחשבה את המסקנה שטוב ונכון וראוי לעשות כך, אבל לא יורד, לא מחלחל הלב. מה יחבר את הרגש הזה למעשה? הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. הקדוש ברוך הוא כבר מכניס גם את הסוג רגש, רגש שכלי הוא קורא לזה. הוא מכניס את זה לתוך המעשה ומרומם את זה. זה בעצם הסיכום של פרק ט' ז'. ומיד ובהמשך לזה, אומר אדמו"ר הזקן עכשיו בפרק י' ז'. ובזה יובן מה שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה קורה פה? הפסוק הזה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בואו נראה איפה הוא כתוב בתורה. בתורה הוא כתוב בסוף ספר דברים. משה רבינו עומד עם הדור האחרון שעומד להיכנס לארץ. הדור שהוא עומד להיפרד ממנו, משה רבינו. ואז משה רבינו אומר להם, זה מופיע בסוף ספר דברים בפרשת ניצבים. הוא מתחיל, יש שם הפסוק שאומר, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואז הוא אומר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא למור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיינו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא למור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיינו אותה ונעשנה. ואז בא הפסוק, אלא מה? זה לא בשמיים, לא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות.
מה זה קרוב? מאוד מאוד.
בדיוק, זה על זה אנחנו הולכים עכשיו לדבר. אז משה רבינו, כשהוא אומר לעם ישראל, כי קרוב אליך הדבר, על איזה דבר הוא מתכוון? מה הפירוש הדבר? המפרשים, יש להם בפסוק הזה פירושים שונים. יש מפרשים שאומרים שזה מתייחס למה שכתוב בתחילת העניין, כי תשוב אל השם אלוקיך. תשובה. כי קרוב אליך הדבר, מה קרוב אליך? לחזור בתשובה. מפרשים אחרים אומרים, מה זה כי קרוב אליך הדבר? זה הולך על תשובה, זה הולך על התורה בכללות, על כללות, קיום התורה, כי המצווה הזאת הולך על כללות, קיום תורה ומצוות. כאן בפרק הזה, כפי שנראה, האדמו"ר הזקן התייחס לשני הפירושים. בחלקו הראשון של הפרק הוא מתייחס לפירוש, שכי קרוב אליך הדבר, על מה זה הולך הדבר? על כללות התורה והמצוות. סיומו של הפרק הוא יסביר שזה גם הולך על עבודת התשובה. אז בואו נראה לפי הפירוש שהוא לוקח ראשון, שכי קרוב אליך הדבר, על מה זה הולך? על כללות התורה והמצוות. מה אומר הפסוק? שהדבר, דהיינו כללות התורה והמצוות, קרוב אליך מאוד, מאוד קרוב לכל אחד. במה הוא קרוב לכל אחד? אומרת התורה שלושה דברים, בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך זה דיבור, בלבבך מה הכוונה? פירוש ראשון זה מחשבה, פירוש נוסף זה רגש, כפשוטו לב, ולעשותו זה מעשה. אז עכשיו אומר אדמו"ר הזקן, לכאורה נעשה חשבון, משהו כאן לא מובן. אם אנחנו מדברים על בפיך, לדבר בפה מה שצריך, אם אנחנו מדברים על לעשותו, לבצע מה שצריך, פה אתה יכול לבוא ליהודי ויגיד לו, גם אם לא נוח לך, לא כיף לך, לא מובן לך, אבל אם אתה תחליט, אתה יכול לעשות. אם אתה תחליט, אתה יכול לומר. אבל הוא בלבבך לב, אז אם נגיד שבלבבך זה מחשבה, עוד גם אפשר להגיד, אתה יכול להכניס למחשבה שלך ולהחליט מה אני חושב. אבל אם נפרש גם את המובן הפשוט שבלבבך, הכוונה היא רגש, פשוט רגש בלב, אהבה, עירה, זה קרוב מאוד לכל אחד. כל אחד ממש יכול להגיע בקרבה כזו לאהבה? אז איך התורה אומרת כי קרוב אליך הדבר מאוד על המילה ובלבבך? ואדמו"ר הזקן שואל בשלושה שלבים, למה קשה העניין הזה של בלבבך ואומרים שזה קרוב מאוד? דבר ראשון הוא שואל, דלכאורה הוא אומר, ובלבבך נגד החוש שלנו. מה פרוש נגד החוש שלנו? פשוט באופן מוחשי, כל אחד יודע שלאהוב את הבורא זה לא דבר שמכניסים אותו טכנית. אומר אמירת החכם בספר חובת הלבבות, אמרה מאוד מפורסמת, כשם שאי אפשר שישכנו האש והמים בכלי אחד, כך כן לא תשכון בלב המאמין אהבת השם ואהבת עולם הזה. לא יכול להיות שיהיה ביחד גם אהבת, לא יכול להיות. זאת אומרת, אז אדם בטבעו נמשך לאהבת עולם הזה. אז להכניס אהבת השם פירושו שיש לזה מחיר, שהוא מוריד אהבת עולם הזה. אז זה נגד החוש. באופן מוחשי זה לא קרוב, זה לא רק שזה לא קרוב, זה רחוק מאוד וקשה מאוד לעקור את אהבת עולם הזה ולהכניס במקומו אהבת השם. אז איך התורה אומרת כי קרוב אליך הדבר, ועוד היא אומרת מאוד? זו השאלה הראשונה. נגד החוש שלנו. מוסיף כאן אדמו"ר הזקן בסוגריים, והתורה היא נצחית. מה הוא מוסיף בסוגריים? שיכולה יבוא האדם וישאל שאלה, טוב, מי אומר שכשמשה רבינו אמר כי קרוב אליך הדבר מאוד הוא דיבר אלינו היום? אולי כשמשה רבינו אמר כי קרוב אליך הדבר מאוד הוא דיבר לדור ההוא, הדור במדבר לפני שהוא נכנס לארץ, שהם היו דור דעה, הדור שחיו עם משה רבינו 40 שנה, אולי להם הוא אמר כי קרוב אליך הדבר מאוד. מי אומר שזה גם מתייחס אלינו? וכאן צריך להוסיף ביור בשאלה, כי בכלל ברור לנו שכל מילה בתורה היא נצחית, כל מצווה היא נצחית. לא שייך, כמו שלא יכולים לבוא ולהגיד, מי אומר שמצוות תפילין שמשה רבינו אמר וקשרתם לא על ידיך, אולי הוא התכוון רק לדור ההוא ולא אלינו. אז זה ברור שכשמדובר על מצוות, ברור שהם נצחיים. אבל כשמדובר על סיפור דברים, כי כאן הפסוקים הללו זה כאילו סיפור דברים, משה רבינו מתאר להם מצב, הוא לא נותן להם הוראה, תאר להם מצב, אומר להם, לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, כי קרוב אליך, זה סיפור דברים. אם זה סיפור דברים, פה לכאורה אולי היינו יכולים לבוא ולומר, שהסיפור הזה ספציפית. הוא ספציפית אליהם, הוא לא אלינו. אומר אדמו"ר הזקן, לא, אם הסיפור דברים הזה כתוב בתורה, אז התורה היא נצחית. אין מילה בתורה שאתה יכול להגיד עליה שהיא דיברה ספציפית רק לדור מסוים. כי מה שהיה נקודתי לדור ההוא לא נכתב בתורה. משה רבינו דיבר לעם ישראל בדורו המון המון דברים. לא כל מה שהוא אמר נכנס לתורה. מה שכן נכנס לתורה זה רק דברים שהם נוגעים לנצח. נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. נבואה שבהווה. במילא, אז אם התורה היא נצחית, אז גם אלינו מדבר משה רבינו ואומר לנו כי קרוב אליך הדבר מאוד. נשאלת השאלה, שאלה ראשונה זה נגד החוש, פשוט לא נתפס. שאלה שנייה, לפני השאלה השנייה הוא מפרט, מה זה נגד החוש? שאין קרוב מאוד הדבר להפך ליבו מתאהבות עולם הזה לאהבת השם באמת. כאן הוא משתמש במאמר החכם, אותו לשון. מתאהבות עולם הזה לאהבת השם, הרי אי אפשר ששניהם ישכנו יחד. אז להפוך מפה לפה זה לא קרוב, מאוד קשה. עכשיו הוא מוסיף על העניין הזה שאלה נוספת. דגש נוסף על השאלה. אומר אדמו"ר הזקן, אתה יודע מה? גם בדור ההוא זה היה מאוד קשה. גם בדור של משה רבינו זה לא היה פשוט להגיע לאהבת השם. איפה אנחנו יודעים? לפני זה נקדים מילה. ברגשות יש אהבה ויש עירה. מה יותר קשה לפעול? אהבה או עירה? אהבת השם או עירת השם? מה יותר קשה? אהבה. אהבה. אהבה הרבה יותר קשה. למה? למרות שאהבה יותר נגיש, יותר קל, יותר נחמד. אבל למה זה יותר קשה? כי באהבה יש את הכלל הזה שלא ייתכן שישכון בליבו של האדם גם אהבת השם, גם בעירה אין את הכלל הזה. אדם יכול להיות שיהיה לו עירה, עירת שמיים, ויהיה לו גם עירה מדברים אחרים. הוא גם ירא מהדוב ומהאריה, וגם יש לו עירת שמיים. זה לא סותר. גם עוד דבר, עוד הבדל בין אהבה לעירה. עירה כתוב במתן תורה, שאנחנו קרובים למתן תורה, כתוב שם, וירא עם, וינו, וינדו מרחוק. עירה, כשאדם יש לו עירת שמיים, העירה משאירה אותו, הוא יכול להיות רחוק, ויש לו עירה. אהבה זה בא מקרבה. כשאתה אוהב מישהו פירושו שאתה קרוב אליו, אתה מתחבר אליו, אתה אוהב אותו. אז יותר קשה לעורר אהבה מעירה. אז עירה שהיא יותר קלה, מה אומרת הגמרא על עירה? בזמנם, לא בזמננו. הגמרא אומרת, כמו שכתוב בגמרא, הגמרא במסכת ברכות אומרת כך, אתו עירה מילתא זוטרתאי, זה כאן, אדמו"ר הזקן מצטט רק את הסיומת של הגמרא. מה כתוב לפני זה בגמרא? בגמרא כתוב ככה. אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים. שנאמר, מאיפה רואים שעירת שמיים זה בידי אדם? שנאמר, כתוב, שכאשר משה רבינו דיבר לעם ישראל, מה הוא אמר להם? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה הוא בסך הכל מבקש ממך? כי אם לעירה. זאת אומרת, הפסוק נאמר בסגנון כזה, סך הכל מה הוא רוצה ממך, יראת שמיים. מיד שואלת הגמרא, מה פירוש סך הכל יראת שמיים? אטו, אטו הפירוש האם, יראת שמיים מילתא זוטרא תאים, יראת שמיים זה דבר קל? יראת שמיים זה מאוד דבר קשה? מה פירוש שהגמרא אומרת, מה פירוש הפסוק אומר, סך הכל מה הוא מבקש יראה? אז אם על יראה אומרת הגמרא שזה קשה, אז אהבה, לא כל שכן שזה קשה. אז אם כך, זה מקשה עלינו יותר, אז מה הפירוש כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך או בלבבך, אז איך אפשר להגיע לאהבת השם? וכל שכן אהבה, זה מה שהוא מסיים. זה נקודה שנייה בקושי. נקודה שלישית בקושי. נקודה שלישית הוא אומר, לא רק שזה קשה, זה בלתי אפשרי בכלל. פשוט בלתי אפשרי. למה בלתי אפשרי? הוא מביא כאן לשון של מדרש, היה לנו את זה כבר בשיעורים קודמים, שיש הבדל ברור בין צדיקים לרשעים, וכתוב שהצדיקים, רק הצדיקים, יש עליהם ביטוי מעניין מה כתוב עליהם, וגם אמרו רזל, רבותינו אומרים, זה כתוב במדרש בראשית רבה, דה צדיקים דווקא ליבם ברשותם. רק הצדיקים, הלב שלהם נמצא ברשות שלהם. זאת אומרת, הצדיק מחליט, אני רוצה עכשיו לאהוב את השם, אז הוא אוהב את השם. אני רוצה עכשיו עירה, יש לו עירה. הלב נמצא אצלו ברשותו, אבל זה רק צדיקים. אבל מי שלא נמצא ברמה של צדיקים, אז ליבו לא ברשותו. אז אם ליבו לא ברשותו, אז פירושו של דבר, כמה צדיקים יש? צדיקים מועטים הם, רק הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים. אז אם צדיקים הם מועטים, אז רק בצדיקים יש את המצב הזה של ליבם ברשותם. אז מי שלא נמצא בדרגה של צדיקים, אז ליבו לא ברשותו. אז מה פירוש ליבו לא ברשותו? הוא אומר, אני עכשיו רוצה שיהיה לי אהבת השם. אז יהיה לו אהבת השם? ליבו לא ברשותו. הוא לא מחליט מה יהיה לו. אז נשאלת השאלה, מה התכוונה התורה כשהיא אמרה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות.
מה זה אבל ההגדרה הזאת?
רגש, הלב פשוט אם תחבר אותו לתוך מכשיר, אז הדופק תראה, תוכל למדוד אותו שהוא פשוט מתרגש.
וההשתוקקות והקרבה זה לא ביטוי לאהבה?
ודאי, הלוואי, על זה מדובר, על ההשתוקקות הזו בדיוק. להגיד את זה, זה פשוט.
התרגשות, יש רגעים מסוימים שגם מרגיש אולי שהוא קרוב יותר, שהוא אוהב יותר, אבל...
איך אמרת, יש רגעים מסוימים, למה לא כל... אם אתה רוצה עכשיו להגיע לזה, אתה יכול?
אתה לא יכול להגיע למצב כזה, כדי להגיע למצב כזה, זה כל הזמן צריך להיות...
אבל הפסוק אומר כי קרוב אליך הדבר מאוד, זו השאלה. אתה בעצמך אומר שזה קשה וזה משימה וזה... אז איפה קרוב אליך הדבר מאוד?
קרוב זה מילים.
קרוב מאוד פירושו שזה קרוב, כי פשוטו קודם כל פירוש המילים זה קרוב אליך הדבר מאוד. כדי להבין את זה, מה? זה אחד הביטויים של אהבה. אבל כל ביטוי שרק נגיד זה דרגה. זה דרגה שצריך בשביל זה להיות במעמד והכנה נפשית וכו', ואז אולי הוא יגיע לאיזה נקודה מסוימת. אז זה לא קרוב מאוד. קרוב מאוד פירושו שזה נגיש.
אומר...
מה זה קרוב מאוד?
שם דוגמה להגיע 2 מטר לפני הסוף, ולפני הסוף זה הראש הכי גדול.
אז זה לא קרוב מאוד. קרוב מאוד פירושו שזה נגיש מאוד. זה הפירוש קרוב מאוד. אז הוא שואל, א', זה קשה, ב', בדורם זה לא היה שייך, ג', מי שלא צדיק בכלל לא יכול, זה פשוט לא שייך אליו. בוא נראה מה אדמו, כן, מה פשוט מקוצר הזמן, אנחנו חייבים הזמן פשוט בורח לנו. אומר אדמו, כן, ככה, אלא... שואל אדמו הזקן, לפני זה נדייק בדיוק בפסוק. שימו לב שהפסוק, סדר המילים בפסוק לא מובן ההיגיון שלו. כי אנחנו יודעים ששלושת הלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה, יש להם איזשהו דירוג. אם נסתכל מה הכי עליון, מה הכי נעלה, מחשבה. דיבור ומעשה. הפסוק לכאורה לא הולך בשום סדר. הוא לא עולה מלמעלה ולא מתחיל מלמטה. אם הוא רוצה להתחיל בפיך, בפיך זה בכלל באמצע. אז או שיתחיל מלמעלה, יגיד בלבבך, זה לב או מחשבה, בפיך ולעשותו. או שיתחיל מלמטה, יגיד לעשותו, בפיך או בלבבך. פה הוא אומר איזה סדר מאוד מוזר. מה הסדר הזה? מה זה בפיך או בלבבך לעשותו? מביא עכשיו אדמו הזקן שהפסוק מרמז כאן, שהמילה בלבבך כאן זה לא יחידה בפני עצמה. בלבבך, הפסוק כאן לא מדבר על שלושה דברים, הוא מדבר על שניים. מה הכוונה? הוא אומר שהבלבבך מתחבר למילה לעשותו. קרוב אליך להגיע לאיזה בלבבך, לאיזה רגש, לא לרגש פעיל כיחידה בפני עצמה, אלא רגש כזה שהוא ידחוף אותך לעשייה, זה מה שדיברנו בפרק הקודם. זאת אומרת ככה, יש באהבה שתי דרגות. יש אהבה כמציאות בפני עצמה, יהודי יש לו אהבת השם, יש מצווה בתורה, מצוות עשה ואהבת. מי שמגיע לדרגה כזו שיש לו אהבה, למדנו על זה בפרקים קודמים בתניה, שזה כבר שכר שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא בעולם הזה. צדיקים, כך היה בפרק י' ד', שצדיקים זוכים לראות עולמם בחייהם, אז מה בא לידי ביטוי שהם רואים עולמם בחייהם? שיש להם אהבה. אהבה כזו זה מתנה. איזה דרגת אהבה נדרשת מיהודי בעולם הזה? בעולם הזה, כפי שהוא יגיד בהמשך, התכלית של יהודי בעולם הזה זה לעשות מצוות. יש דבר פסוק שאומר, היום לעשותם. ומזה מדייקים, ולמחר לקבל שכרם. היום זה לעשותם. אז מה שנדרש מאיתנו זה לעשות, לא רגש. אבל בכל אופן צריך רגש. הרי בלי רגש העסק הוא יבש. אז אומרים לו, אתה יודע איזה רגש אתה יכול קרוב מאוד ואתה מסוגל להגיע אליו? לפחות את הרגש הזה שידחוף אותך לעשות. איזה רגש זה לעשות? זה רגש שנשאר במוח. דיינו, אתה מתבונן. זה היה כל פרק תזיין. אתה מתבונן ומגיע למסקנה שכלית שראוי, נכון, צודק, אמיתי, כדאי, כל הלשונות לעשות כך וכך. אז זה לא שכל טהור, כי זה שכל עם נטייה מסוימת, הנטייה הזאת כבר משהו רגשי מסוים, אבל זה רגש ברמה מאוד מאוד שכלית. לזה כל אחד יכול להגיע. זה הפירוש, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. למה הוא מתחיל עם הבפיך? אז אדמור הזה כן לא אומר זה כאן במפורש, אבל ככה כתוב, תתחיל קודם ללמוד עם הפה. תתחיל ללמוד, יהיה לך במה להתבונן. יהיה לך במה להתבונן, אז יהיה לך בלבבך לעשותו. זה הסתר של הפסוק. נראה עכשיו את הלשון בפי. אלא, אומר אדמו הזקן, דה לעשותו, רצונו לומר, אתה יודע מה הפירוש במילה, בפסוק את המילה לעשותו? אהבה מביאה על ידי עשיות המצוות בלבד. מדובר כאן לא על אהבה כמציאות נפרדת, אלא על אהבה שדוחפת אותך לעשייה. שיראות הדליבה, שזה התעוררות הלב, שבתעלומות לב, זה התעוררות הלב שנמצא עדיין בתעלומות הלב, כמו שדיברנו באריכות בפרק הקודם. גם כי אינה בהתגלות ליבו כרשפה יש. הוא לא הצליח להגיע לרגש פעיל. מי יכול להגיע לזה בכלל? צדיקים, ליבם ברשותם. אדם רגיל לא מסוגל להגיע להתגלות ליבו כרשפה יש. אבל למה הוא כן מסוגל להגיע? לתעלומות לב הוא כן מסוגל. ודבר זה קרוב מאוד ונקל. לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו. המוח כן נמצא ברשותו של האדם. יש לך יכולת, תשב, תתבונן. תתבונן, תגיע למסקנה שזה ראוי, וזה יעודד אותך ויתחוף אותך ויחזק אותך בקיום תורה ומצוות. על זה נאמר, כי קרוב אליך. ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ. אדם יכול להשתמש עם המוח שלו איך שהוא רוצה. המוח ברשותו. וכשיתבונן בו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואם אדם יתבונן במוח, אם השתמש במוח עם הנתונים שהוא מקבל, הוא לומד את הנושאים שמסבירים את גדולת השם והוא מתבונן בהם, ממילא יוליד במוחו על כל פנים, לא בלב, בלב לא יהיה לו רגש, אבל במוח לפחות יהיה לו אהבה להשם. מה זה נקרא אהבה במוח? כמו שדיברנו, אהבה במוח זה נטייה שכלית שראוי ונכון לדובקה בו בקיום מצוותיו ותורתו. היי יבוא אדם ויגיד, אז אם כך יצא שכל חיי בעולם הזה לא יהיה לי רגש? אני מפסיד, אז מה, איך, מה שווה התורה ומצוות בלי רגש? אז הוא אומר, וזה כל האדם. התכלית של האדם זה לא רגש. התכלית של האדם מה זה? היום לעשות כן, לעשותם כתיב. יהודי נדרש ממנו לא להגיע לרגש, נדרש ממנו לעשייה. ודאי שצריך את הרגש כדי שיהיה לו איזה רוח חיים, לפחות הרגש הזה שאליו אתה יכול להגיע. רגש בדרגה גבוהה זה צדיקים. זה למחר, לקבל שכרם.
אם אתה רוצה להסתדר עם ככה, אתה שואל, אבל אתה שם לוקח את עצמך, לטוב דבר, מרוב כל.
מה הבעיה?
איך זה מסתדר?
מה הבעיה?
שלא צריך את העניין של השמחה, של הרגש.
צריך שמחה.
כדי לעבוד.
הכל רגש של שמחה במוח. רגש של שמחה של אהבה במוח. לא מדובר על שמחה מורגשת, פשוט שכמו שהוא קיבל...
אהבה הוא לראה את השם.
אדם שמח בהנחת תפילין כל בוקר, כמו שעכשיו יביא לו מישהו צ'ק של מיליון דולר מתנה, הוא שמח באותו רמה בשניהם?
לא.
למה לא?
גם מבחינת הנחת התפילין, לא תמיד הדוגמה.
זה רק מראה.
אתה מתחיל להניח בפעמים הראשונות.
יפה. אבל מה קורה בכל החיים? זאת אומרת, אז איך אפשר להגיע? אפשר להגיע בפעם המאה כמו פעם הראשונה בקלות?
לא.
אז מה אם כך כן נדרש מהאדם? שלפחות יהיה לו את הרגע שהשכלי, את המסקנה, זה מה שהוא אומר, כל אחד מכיר את המציאות שזה לא קרוב, הוא אמר נגד החוש, זה נגד החוש שלנו, ברור שזה נגד החוש.
נגד
האדם. ודאי, אבל לפחות להגיע לרגע שהשכלי, זה כן קרוב. זה לא אומר שבלתי אפשרי בשום אופן, אבל כשהפסוק אומר קרוב אליך הדבר, לאיזה רמה הפסוק מתכוון? לרמה שהוא קרוב אליך. הרמה היא, הגבוהה, זה לא קרוב אליך. אפשר להגיע על ידי מאמצים מפעם לפעם, אבל אי אפשר לקרוא לו קרוב אליך. שהיום הוא עולם המעשה דווקא. בעולם הזה, התכלית הוא מעשה, הוא למחר חולי. למחר, זאת אומרת, בעולם הבא נקבל שכרם. שכרם, מה זה השכר, כמו שאמרנו קודם? פרק י' הוא אמר, שצדיקים זוכים, כי אין קיבול שכר, זה אהבה, זה למעלה, זה לא היום. כמו שכתוב במקום אחר. והמוח, אם הוא מתבנן במוח שלו ומבין את כמה זה ראוי ונכון שצריך להתקרב לאלוקות, שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב. המוח שולט על הלב ועל פיו ועל כל האיברים שהם כלי המעשה, ואם המוח שולט עליהם אז מתחיל לעשות.